הפרשה של קורח גוררת אחריה מספר בעיות, בחלקם טכניות, או נכון יותר שנראות כטכניות. למשל, מתי התרחש הדבר הזה? פרשת שלח מסתיימת למעשה בהגזרה להסתובב במדבר. אנחנו יודעים שהמרגלים יצאו מחר לפני 3,248 שנה, אני חושב. בחפתת בסיוון יצאו לדרך, מכיוון שהם היו 40 יום בדרך, וחזרו בלילה ההוא, דיינו בתשעה באב. 40 יום פחות תשעה באב, זה יוצא חפתת בסיוון. אז יצאו המרגלים לדרך. חזרו, ובא נתק בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, כולל משה רבינו, והוא התחדש רק בפרשת חוקת במותה של מרים. והדיבור לא היה רש"י, הדיבור לא היה מתייחד עם משה רבינו במשך 38 שנה שישראל היו מנודים. עד מתי זה יראה קורח? אז לא כתוב. יש רגליים לסברה, בייחוד לפי מאמר חז"ל, שקורח הליצן עשה עסק עם התחלת וכו', שזה קשור לשול הציצית, שהציצית קשורה למרגלים, זה אנחנו יודעים בגלל השימוש במושג טור, לטור את הארץ, אתרים את הארץ ולא את הטור אחרי לבבכם. אז יש להניח שקורח תפס טרמפ על ההתמרמרות של העם. העם היה ממומר, אחת הפעולות של ההתמרמרות זה היה מעפילים, אבל אחרי שהעניין הזה נגמר, אז נשארה מרירות בעם, ואז ממורמרי כל העיתים התאחדו. בא דתן, אבירם, אמון, מפלת, כולם יחד, חיפשו איזה דרך להביע את כל אחד את הכעס ואת התסכול שלו. זה נניח בעיית קורח מבחינת הזמן. הבעיה יותר גדולה, קורח בן דוד של משה רבינו, הוא פיקח היה, מבין את הסיפור. לא קל היה יום אחד לקום ולנפץ את תדמיתו של משה רבינו, וזה מה שרש"י הביא בשם המדרשים. אבל השאלה היא, קורח בינו לבין עצמו, קורח בינו לבין עצמו גם כן ידע, הוא ראה מה משה רבנו מוציא ממצרים, משה רבנו קורע את הים, משה רבנו נותן את התורה, איך זה פתאום דבר כגון זה בא לו? זה יסוד אחד שבעלי המוסר עסקו בו בצורה מאוד נמרצת, להבין את המניעים של קורח בסיפור הזה. והדבר המעניין שיש לפנינו, שבעלי המוסר היו עקביים בדרך כלל לשיטתם לחפש ומה שאנחנו מכירים במינוחים המודרניים שלנו, תת ההכרה או דברים כמון אלה, ומשהו עמוק עמוק בלב שגרם לכל הכוחות הללו לצאת. אבל בתוך דבריו של הסבא מכלם, שהם נתפסים לפנינו בחוכמה ומוסר, יש איזה יסוד רעיוני עמוק ממשנתו של הארי, שדרך כלל חסידים היו משתמשים בכיוון הזה. ובצורה מאוד מאוד מעניינת, בעמוד השני יש הציטוטים מבעל תפארת שלמה, האדמו"ר מרדומסק, הדור הרביעי שלו גילה עוז רוח וגם גבורה פיזית בלחימה עם הנאצים, ונהרג כמובן. עשו, למרות הכיוון החסידי שלו, השתמש גם כאן ביסוד של דברים שמתייחסים במשהו למחשבה של בעלי המוסר. אז נראה קודם כל את מה שיש בחומר המוסר. יקרתך על המאמר אשר נקרא בשם בנים אתם נפעלת ממנו. יקרתך זה המילה המקובלת אז למכתב יקר, מכתב חשוב. כבר אמרנו שחלק גדול מהספר חוכמה ומוסר בנוי ממכתבים שהסבא מכלם היה שולח למוסררה. למוסררה, לשכונה פה. השכונה הזאת במוסררה, עד היום קיים שם חצר שטרויס. הכיכר הקטנטנה ברחוב מלכי ישראל, פינת הנביאים. אז מי ששומר על חוקי התנועה ולא עובר ברמזור, אז שיש רמזור אדום, אז יש לו זמן להסתכל מה כתוב שם. כתוב כיכר שטרויס. שטרויס זה היה אותו יהודי שקנה את החצר הזאת ושיכן בה את בני תנועת המוסר שהיו באים לשם, ואיתם היו מחליפים את המכתבים הללו של הסבא מכלם. אז המכתבים הללו השתמרו, וכאמור חלק גדול מהם מהווה את הסיפור הזה. אז יש שם התייחסות למכתב הקודם שלו, ואני קורא בתחילת הקטע השני, דבר קצר הודיעך, מה שדיברנו בפרשת קורח. זאת אומרת, הוא היה כותב לו את תמצית השיחות. איתה במדרש, ויקרא קורח מה לקח, אבל לקחו ליבו. בארנו, כי נאמר, ולא תטרו אחרי לבבכם. ופירש רש"י כמו מיטור הארץ. זה מה שאמרנו, פרשת שלח למעשה סגורה בזה שהיא פותחת בפרשת מרגלים, והיא חותמת בפרשת ציצית, שיש בה משום התייחסות הלכתית לטור שלילי. כוונתו. כי האדם שולח מרגלים לטור לחטא. לטור לחטוא, והזהיר הכתוב שלא לשלוח לרגל חטאים, היינו סרסורי החטאים, הלב חומד וכלי המעשה גומרים, ואמר המדרש ויקח. המילה ויקח עובדה היא שהיא גם שנויה במחלוקת מפרשים, רש"י, רמב"ן וכו'. עובדה היא שאונקלוס למשל תרגם ויקח והתפליג, זאת אומרת הוא לקח את עצמו לכיוון אחר, והוא לא מצא התבטאות טובה יותר, אז הוא היה צריך לתרגם את זה גם ליידיש. הלב התמצוג אלומן, הלב תפס אותו, הלב כבש אותו. כי נולד בו קינה מליצפן בן עוזיאל שהיה האחרון לאחד. והוא היה יודע בעצמו שהוא גדול בתורה מאוד. קניין שנאמר כל הפיקר, היה מראה לשתות זו. והנה כל הנלווים עמו, כולם היו חשובים מאוד, כמו שעידה כתוב נשיאי עידה, קריאי מועד, פירוש, וכל בד לבד שהיו בישראל, הם הנקיים אנשי שם, פירוש טוב, שם טוב, משמן טוב, היומן כי יסופה. כל כך גדולים בתורה ודורו של משה רבינו, ונאמר עליהם במדרש, כי לעתיד לבוא יזכו לעולם הבא. וראיתי בשם האריזל צדיק אדמר יפרח, סוף התיבות קורח. היסוד הזה של הארי זה יסוד עמוק מאוד, וכמו שאמרתי, זה השתרבב לו, אבל הוא הרגיש כנראה שזה... פרשת קורח לא תהיה בהירה דיה אם לא נשתמשו גם במוטיב הזה. הוא התכוון לומר שיש פה עסק עם אישיות מיוחדת במינה. סוף התיבות! ההבדל בין סוף לראשי תיבות. ראשי תיבות זה הרעיון נמצא, אלא שהוא נמצא ברמיזה, אז אתה עושה ראשי תיבות. סוף התיבות זה יסוד מיוחד במינו, שבהתחלה עוד לא רואים, רק בסוף, עוד לא ברור לנו מתי הסוף הזה יגיע. אבל בסוף, צדיק, קוף, כתמה, ריש, יפרח, חטא. הנה קורח. מה פירוש? גם אני בעצמו הוא לשונתי, יפרח, צדיק התמר יפרח, זה עתיד לפרוח. שלבסוף גם הוא ינקה ויזכה. היומן, צדיקים כמותם ייקחם ליבם לרגל חטאים כמו אלה, לעקור הדת חס ושלום. הרי אם הוא מערר על שליחותו של משה רבינו, אז הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מלבך אתה בודה. אז כמו שמלבך אתה בודה, יכול להיות שאתה בודה חלק גדול מן המצוות? ובאופן כי הם היו מוטים וסברו כי לשם שמיים הם עושים. תראו שרוצים את עבודת השם לשמש בכהונה. והראיה כי היו מוטים, מוטעים, כשאמר לו משה רבינו עליו השלום, קחו איש מחתתו, נתרצו בזה. הם לקחו אנטיביוטיקה חריפה מאוד, כמו איש מחתתו, וידעו שזה מסוכן מאוד. ואיך אדם נכנס לסיכון? משמע שהם לקחו בחשבון שאכן באמת הזכות תעמוד להם, כי יש להם נטייה טובה ורצויה. הרי כי סברו שהשם נבחר בהם, הרי כי היו סוברים שכוונתם לשם שמיים, ולכן התקדשו המחתות שהקריבו במקטורת, ורק התורה גילתה לנו, הנה המחשבה המוסרית. על פני השטח יש פה יסוד רוחני נטו. אלא איפה, אז איפה באמת הבעיה? הבעיה היא במילה אחת, ויקח. אבל ייקח הזה, התורה בחרה בניב מיוחד במינו, בשביל לומר, כי לקחו ליבו הסרסור, מחמת הקינה, הלב הוא היה פה הקובע. והם לא הרגישו בזה כלל וכלל. שוב, הדגש של מחשבה מוסרית, שאומרת ש... כשאתה מתחיל להתבונן, אז קשה מאוד לגלות על פני השטר באמת נראה לך שזה בסדר. אבל כשאתה מתחיל עמוק יותר, עמוק יותר, ויקח חולי בו, הלב הוא זה שחולל פה את כל הסיפור. היום ונורא הוא הפחד. מי יברר לנו בעלי מידות נשחטות את מעשינו? החף והאי הזאת, טעות הדפוס כנראה. הטובים אם לא. אהה, אהה, הרי אפשר לראות גם מהקריאות שהוא קורא, שבנעמת ליבו הוא ירגיש שזה כל כך מפחיד, שאדם לא יחד, מי יאמר שהוא מגיע עד התכלית האמיתית? והנה, כי אף שהכל נידון לפי הפועל והפעולה, ושם הייתה פעולה גדולה מאוד לקור הדת, אבל נלמד משם תוקף הפועל של המידה הנעלה, שהביא הגדולים כמותם, נביאים, מקבלי הדת תורה פנים לפנים. לפני קרוב לשנה הם עמדו וקיבלו את התורה. לרגע, אני מתייחס לבעיה מתי היה הזמן, אבל מה שלא יקרה זה היה חיים רגילים. לרגל חטא כזה, מה נאמר, מה נדבר, השם יעזור לנו להזדקח במידות, לברר מעשינו בטהרה. והנה איתה, רבא בר חנה אזל אבו תאי מי. הגדול של רבא בר חנה זה סיפור גדול בפני עצמו. אבל הגמרא כמו שלפנינו בבבא בתרא. אז אותו מדריך טיילים שמטייל איתו במדבר, ישמעאלי, אמר, תא אחוי לך לא יהיה כוח. בוא אני אראה לך משהו משהו. איפה החבר'ה האלה של כוח נפלה אותה, נפלו לתוך האדמה, לאן הם הגיעו? עד כל תלתים יומה, מהדר לגיהנום כביסה בקלחת. הם עד היום עוד סוגרים. וכשהוא הגיע לראות אותם, שמע דאמרי משה אמת בתורתו אמת. המאבק הקורחי הוא מה זה עוד נמשך. הרי כי מימות משה עד ימות רבא בר חנה נידונים כל כך, אף שהיו כמו שוגגים והראיה שנתרצו במבחן הקטורת, היום ונוראו. קיצרתי מאוד במקום שיש להעריך, להזהיר אותנו בפועל טוב. והשתוממתי עוד מאוד, כוחו של משה רבינו שהיה כל כך מברר מעשה, ושהתפלל על תפן אל מנחתם, הוא מברר אחר כך לא חמור אחד מהם, ולכן התפלל שיהיה קידוש השם לבאר הרשעים. הנה קידוש השם לא יזכו כולם, רק בהתארות הדלטטה. ולכן התעורר משה רבינו עליו השלום מבקש שיתקדש שם שמיים. וכמו שביקש הנביא עליו השלום גבי נביא הבעל, ענני השם ענני. קיצרתי מאוד, נזכה לברר מעשינו, נהיה ראויים שיתקדש שם שמיים על ידינו, תחיה חיי ברכה והצלחה כברכת אביך, וזה החתימה שלו. ועל פי זה לפי המבואר, כי כל הרעה שהביאו על עצמם כוח ועדתו לא היה רק בשביל הנקודה הראשונה של קינת אליצפן בנוביאל. והם לא ירגישו, כי רק זו הרעה, הנקודה הרעה, הביאתם להטות רצונם ולשמש בכהונה. אז איך באמת אפשר להבין תופעה כל כך מחרידה? כי הייתה להם איזו נקודה אחת, הקינה. למה לא? למה אליצפן בנוביאל? למה מגיע לו התפקיד הזה? מה התפקיד? מה התפקיד? עוד מעט יוצא לפנסיה, לבין, נגמור, מה? לא יכול לבטר לו. כי סברה, בסברם שבשם שמיים מכוונים, מכוונים. אתה, אני מבינים, כוונת הפסוק, תנד בני לבך לי, הלב, 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 המחשב את הלב, אנחנו ראינו בפנים הקודמות שהוא דיבר על לב, הרב לב חסמן, עקוב הלב, מי יכול להבין אותו? ולכן תיב בכל לבבכם דווקא, ואז ינצל מכל פה גרה. ולכן עיקרי המאמר הזה, תנה לי, בני לבך לי, ולא כקורח של כחול ליבו הסרסור. הרחמן יעזרנו לבוא למדרגת ולעובדו בכל לבבכם, אמן כן ירצה. רבי יוחנן מלייבוביץ', המשגיח ממיר, שהגיע אליו חלק מהמכתבים האלה, אמרנו כבר ש... הספרים שלו במחשבת המוסר נקראים דעת חוכמה ומוסר, כי הוא ראה את עצמו כפרשן של רבו. יסוד זה צריך שילמדהו האדם מפרשת קורח. בלמדו פרשה זו יתעורר מאליו על זה. אז על אמור לא יהיו בקורח שנכשל בליצנות, כפר בעיקר. ואיך נוכל להבין זה בידינו רוב מעלתו של קורח? כמו שחזל העידו עליו, ויקח קורח, תרגם מונקלוס, והתפל לי קורח, ופירש רשי, לקח את עצמו, הפליג, חצה את עצמו, עבר את הרובריקה. תרגם מונקלוס, והתפל לי קורח, וברשי לקח עצמו לצד אחר, נחלק בשער העדה, מה יקחה על ידיך? זה אותו פסוק. לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם. והרמב"ן חולק על רש"י, הוא כתב אבל כוונת המדרש שלקח עיצה בליבו, לא שליבו לקח אותו, אלא הוא לקח עיצה בליבו. כי הלקיחה תאמר על העיצה והמחשבה, וכן מה יקחך ליבך? שתחשוב בסתר לדין ולדיין ולא תגלה אותו. או מה ירזונניך, זה המשכו של הפסוק במשלי, שמתוך רמזותך ומתוך רמזיך נקרא שאתה כופר. ואמרו עוד במדרש, ויחלק וידבר ויצב כורח, אינו אומר, אלא ויקח. זאת אומרת, התורה בחרה פה במילה מיוחדת, במילה שהיא לפי התזה שהם אומרים, אמורה לומר יש פה איזה, יש פה איזה, אולי הייתי אומר פיתוי, בעיקר איזה פיתוי, הלב בצורה עקבית ונסתרת תפס אותו ופיתה אותו. לא לקח כלום, אלא ליבון את הלום. והנכון בדרש שפעס קורח על נשיאות הנצפן, שמעשה זה היה הרבה קודם, כאן הרמב"ן נדרס לשאלה שפתחנו בה, מתי המעשה הזה יראה, אף על פי גרחיקה עד לאחר זמן, וזה עניין לקח אותו, לקח עליו בליבו. ורש"י פרש התפלג, מה הוא מתפלג? חז"ל גילו לנו שיש במעשה כוח, כל הכפירה יצאה מנטייה כל דור שבליבו. כאן הנקודה. היסוד הזה של התפלג, הוא בסך הכל הייתה לו מחלוקת. היה לו מחלוקת עם הבן דוד שלו. זה נשאר במשפחה. משפחת קורח, טועני הארון, משפחת לוי, היו שלושה, כתוב בתורה, קהת, גרשון ומררי, וחילקו ביניהם את המשרות. ומשפחת קהת קיבלה את הדבר היותר קדוש. ומשפחת קהת יש עכשיו כמה דרגות נוספות. אז אתה כוח נמצא בחברה טובה מאוד, בחברה רוחנית מאוד. אבל מה? אבל למה הוא נשיא? זאת אומרת שאדם יכול להיות, כמו שראינו למשל פרשת שלח, זה אותם יסודות. בני אדם הגיעו לדרגת רוח הקודש. ברוח הקודש הם צפו דבר אמיתי. מה יהיה העתיד שיכנסו לארץ? אז ברוח הקודש הם תפסו שהם נכנסים לארץ, וברוח הקודש תפסו שתהיה חלוקה מחודשת, ובאותה חלוקה מחודשת של ההיררכיה והמשרות, הם לא יהיו בטופ. אז כמובן הם אכפת להם, העיקר זה עם ישראל, הם לא מודעים לזה, אבל מה שסובב אותם זה היסודות הפסיכולוגיים העמוקים שנמצאים פה. הם היו מתביישים כלפי עצמם להגיד שבגלל אינטרס פרטי שלהם הם לא רוצים לעשות את זה. אז הם עטפו את זה בכל מיני דברים. מה, אני? כל העדה כולם קדושים. אני דמוקרט. אני רוצה משהו. הייתה גברת אחת שהיה לה שכל. האשתו של אולמרט פלץ. היא אמרה לו תיקה שלי. בין הרבה יותר אתה תהיה כינור שני. מה יקרה? אם אתה און בן פלט היית אומר שאתה נאבק עם זה שאתה תהיה הקודקוד, נו, ניחה. אתה מודה שאתה לא יכול להיות. יהיה או משה או קורח, אז מה ינפקים הנה? אז תהיה. ואון בן פלט אשתו יצילה טוב. זאת אומרת, השכל הפרקטי, האישה כאן מבטאת את השכל המעשי היום יומי, מה אתה מבטאת? מה קורה? שידע לו, שידע לו. כל אותם ביטויים שאנחנו מכירים, הם מביאים את האדם לקראת זה שהשכל שלו מטעה אותו. אני לא, עכשיו לא מדבר על שמואל ועל כל המה, אבל עצם העובדה הזו שהאדם יש לו הרגשה המיוחדת הגדולה הזו במינה. זה אופייני לחשיבה מוסרית, והניתוחים הפנימיים שבעלי המוסר קוראים אל האדם לשקף את עצמו, לצלם את עצמו, להסתכל בתוך עצמו ולברר מה הם המניעים שלו. ניחה. אלא הוא זרק פה איזה יסוד נוסף, והוא היסוד של צדיק התמר יפרח. כי אז כמובן נשאל את השאלה, רק רגע, אם כל העסק הזה פסול, אז מה יהיה לעתיד לבוא? בני קורח לא מתו. מה פירוש הבנים? בריאה זה לא חשוב, זה הבנים הביולוגיים או הבנים כשרבא בעל חנה לקח, נלקח על ידי אותו מדריך סמוי, האותאיה, אותו מדריך ישמעאלי שמראה לו, שם בנבחים מראה לה את בני קורח, בני קורח הממשים או בני קורח, שהם עומדים וצועקים משה אמת ותורתו אמת, אז זה אומר שקורחיזם כזה זה דבר שחולב ועובר לאורך ההיסטוריה עד עתיד לבוא, עד צדיק את המריפה, ואז בסופי התיבות התברר באמת שקורח הוא משהו, שהיה צידוק לטיעון של קורח, כי כל העדה כולם קדושים. אל תאירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מפרש הרמב"ן ובעקבותיו בעל קדושת לוי, אסור להביא לעולם רעיונות בוסריים. זאת אומרת, רעיונות לפני שהעולם ראוי לקבל אותם. כשיש רעיון גדול והעולם לא מוכן לקבל את זה, פאק, אז זה מתפוצץ. אני אביא דוגמה קלה, היא לא מדויקת. משיחיות, גאולה, ודאי, בכל יום שיבוא. אז אם הרעיון הזה בא לעולם, והעולם לא ערוך לקבל אותו, אז זה מתפוצץ. הדוגמה שבתאות. איזה התלהבות ואיזה התעוררות אדירה הייתה ביהדות ערב התאסלמותו של שבתאי צבי. זה הייתה התעוררות אדירה, וכיוון שלא היה לה על מה לחול, אז באה התופעה הנוראית הזאת שבאה אחר כך עם כל הגלגולים שבאו אחרי זה. מה ההסבר? אז לא היה לה חפץ, לא היה לתוך מה לנתן את ההתעוררות הגדולה הזאת. קורח הקדים את זמנו. קורח הביא רעיון אמיתי, שכל יהודי הוא בעל מדרגה רוחני, שיש שוויון רוחני, אבל הוא הקדים שלא היה מתאים. זה צדיק התמר יפרח, זה דבר שייך לעתיד. המסתום מהיסוד הזה של תמר, יש לו גם הוראות נוספות. תמר הוא אחד משבעה מינים, אבל איפה הוא מופיע? הוא האחרון בשבעת המינים. ארץ זית שמן ודבש, ואז זה דבש תמרים. אז לתת לכם אחרי תקווה, נדמה לי הגמרא בתענית, אחרי תקווה זה הגלות לבבל, ששם יש תמרים. זה אחרי תקווה. התקווה האחרונה הזאת שהיא בסוף השבח של ארץ ישראל. נדמה לי שבעולם הבוטניקה ידוע היום, כך קראתי מחקר, אני לא ערב לו, אבל זה איש מקצוע כתב אותו, שכל האילנות, ככל שהם מתבגרים יותר, אז הפירות שלהם פחות מתוקים. וכך הדעת נותנת. אדם צעיר, מעמיד ולדות, הם בריאים וכו' וכו'. כשמתבגר הזה כבר נעשה, חלש יותר. האילן היחידי, שככל שהוא מתבגר יותר, הפירות שלו יותר מתוקים, זה התמר. הסוף! אתם שומעים כצדיק התמר יפרח, בסוף זה לא רק לשון העתיד יפרח, אלא הפריחה הזאת, המתיקות הזאת, היא שייכת לעולם העתיד. כשאתה אוכל את זה, לפני זה, זה עוד לא מתוק דיו, זה עוד לא הגיע לכלל בשילות. כל כמה שהוא יותר זקן, יותר מתוק. יותר הגיע לבשילות מופלאה. אז הוא זרק פה רעיון, שהרעיון הזה יסודו בבית מדרשו של הארי, וזה לא, הוא כך אמר את זה, הוא הביא את זה כדי לבטא את הגדלות של האישיות של קורח שתהיה בעתיד. איך זה מסתדר? הוא לא דן בזה עכשיו, זה כך. אז ממילא צריכים לראות כמה הלב הוא הקור, זה מה שזה. עכשיו בואו נהפוך את הדף ונראה מה אמרו בחסידות. מה פרוש מה אמרו בחסידות? החוזה מלובלין היה לוי. בשבת פרשת קורח הוא היה פותח את דברי תורה בתיש, הסבא הקדוש שלי קורח. הוא היה מתגאה ביחד, דהי לי כרזייזר קורח. משמע שהוא חי כבר את עולם העתיד. הוא התכבד בזה שהוא לוי, שיושעו מבני קורח. ויקח קורח, רב לכם ולפירש רשי דבר גדול להתלתם, וקורח שפיקח היה מרה, אינו איתתו, רעש אשר היא גדולה יוצאת ממנו של שמואל, שמואל ששקול כנגד משה ואהרון וכבדל את משמרות. לכאורה אינם מובן, למה באמת הרע לו השם יתברך כל זאת שיבוא לידי טעות, ומה עניינו? וכאן הוא הלך בכיוון של בעלי המוסר. אכן, הנה כתיב, השם צדיק יבחן, כי אמנם זה דרכו של השם יתברך, שמביא ניסיונות על האדם, לבחון דרכם של בני אדם הולכים לפניו, לראות היעמדו בהם ויטיבם באחיתם. ולפעמים בא לאדם איזה עניין גדות והתנסות. אדם מרגיש בהל, אדם מרגיש איזה כוחות שיש לו, הוא מרים לו כאילו הוא טוב וישר לפני האלוקים, ולא מפני שהוא אמיתי כזה, אלא לניסיון. גם אצל הצדיקים הגדולים, הנה חשיפה עצמית, גם אצל הצדיקים הגדולים הנה מראים, הנה מראים להם מן השמיים עניין גדול לעשות מופתים בארץ, בעל מויפס, והוא עושה מופתים אמיתיים. אני לא יודע איך הוא עושה את זה, אם הייתי אז הייתי מסתמא אדמור, אז הוא יודע לעשות מופתים, והכל רצים אחריו, מקבלים רק משתיים לפנות בוקר, לפני זה אפשר לכנס לאדמור, הכל רצים אחריו. וזהו בתחילה, רק לניסיון לראות, היטב ליבו עליו, מי ישמח בנפשו, אני אדמו מכובד, הגבי שלי גובה הרבה צדקה, יהיה פרנסה, ועל ידי כך התרשם מעבודת הבורא ברוך הוא, ולמי האיש החכם ויבין את כל מעשיו, ויבחן או ייבחן, לבלתי רום לבבו מאחיו, אז יתיב לו שבעתיים כהנה, ואחיתו יסגה מאוד. אם הוא ידע, שזה רק ניסיון, אדמורים, או תור גדול עומד, זה ניסיון, אתה תהיה אמיתי כמו שאתה, כשאף אחד לא נמצא, אולם יהיה. וכמו כן שמענו מעשה מהרב הקדוש הבעל שם טוב, כי הכריח והפציר באחד מתלמידיו, והתלמידים של הבעל שם גם היו יהודים במדרגל, להיות רב ומורה צדק בעירו. הציע לו משרה, הוא אמר לא רוצה, הראה לו כאילו הוא כועס עליו. אני מציע לך משרה. אולם הוא לא רצה להתנשא ולקבל עליו הרבנות בשום אופן. הרב התרגז, הרב התרגז. אני לא מתאים לזה. אני, זה לא בשבילי. זה יותר מדי. אני לא רוצה להתנשא. אחר כך, כשראה בעל שם טוב, כי באמת אינו רוצה, גילה לו כי רצה רק לנסותו. על כן צריך האדם להיות ירא וחרד מאוד על כל ענייניו. אולי זה רק הוא לניסיון. וזה היה עניין משה רבינו עליו השלום, כשאמר לו, זה עכשיו רווחים מן הצד של המהלך הזה. כשאמר לו, השם יתברך הרף ממני, ועשך לגוי גדול, כי גם כל זה היה רק מניסיון. אומרים למשה רבינו סברה ישרה, מעשה העגל גרם לישראל שידונו אותם לקו חובה. אלא מה יהיה עם עם ישראל, יש הבטחה לעבוד? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע משה, אנחנו נתחיל איתך את החדש. ומשה אומר לא, האמת למה לא, הם לא מגיע להם, עם ישראל יתקיים, עם ישראל יצא ממך. אם לרגע היה משה רבינו סבור שבאמת יהיה ככה, שאם היה חלילה מסכים לזה היה נאבד הוא וכל ישראל עמו, היה מסיד את כל העסק. אבל משה רבינו עליו השלום אמר בים עין וחנינה, הורה בזה, כי מבטל עצמו לטובת כלל ישראל, וזה היה עניינו. מה שהצלח השם יתברך להפציר לו בסנה שיבת ימים לארץ מצרים לגאול את בני ישראל, כי חשב בליבו כי איננו ראוי לזה להיות רב ומנהיג לישראל. על כן שפט, כי זה הדיבור רק לניסיון, ולכן מיין ללכת. משה רבינו הקדוש ברוך הוא אומר לו, איך הוא הסביר? הסבר יפה מאוד. איך משה רבינו הסביר לעצמו, הקדוש ברוך הוא אומר והוא מסרב? הקדוש ברוך הוא לא מתכוון ברצות, זה כמו הבעל שם טוב, הוא רוצה להעמיד אותו בניסיון. הרי אני יודע שאני לא מתאים. זה שאתה יודע שאתה לא מתאים ואתה חושב בזה, זה העמידה בניסיון. אבל משה רבינו, עליו השלום, היה באמת ענב מכל האדם, ולא הגיע לו חלילה שום התנסות בהיותו מנהיג ישראל והוכח ללך. לכן ההכרח היה להיות הניסיון על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי מהניסיונות הבאים מצד היצר כבר היה שלם ונתקן. משה רבינו למד משה. משה רבינו היה שקוף, משה רבינו היה הפסיכולוג הכי גדול, והוא ידע שהוא לא מתאים. לכן היצר לא יכול היה לפתות אותו, היה צריכים להוציא פה את הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את הניסיון הזה. אז ממילא משה רבינו, אבל אני לא מתאים. וכמו שכתוב באברהם אבינו, ופה יש רווחים מן הצד, והאלוקים ניסה את אברהם. יש פה הסבר נפלא מיועיל. במדרשים על פרשת העקדה מסופר איך היצר הרע ניסה לפתות את אברהם. הוא כדמות זקן נראה לו, הוא בא אצל יצחק כדמות צעיר נראה לו, הוא התחפש לנחל שאי אפשר היה לעבור אותו, שאינו רוקים בו. בהזדמנויות אחרות הסברנו את הפטנטים הללו של היצר הרע. אז הוא שואל, וכך עולה מתוך השאלה, מה פירוש היצר הרע התחפש? הרי כתוב והאלוקים ניסה את אברהם. האלוקים התחפש ליצר הרע? התשובה היא, זה מה שאמרו חז"ל, אבל במקרא אברהם אבינו בקלות התגבר על היצר. בתורה כתוב האלוקים ניסה את אברהם, זה הייתה צריכה להיות מדרגה שרק במדרגת האלוקים בכבודו, וזה היה עניין חנניהו, מישאל ועזריה, כי בתחילה אמר הקדוש ברוך הוא כי לא ינצלו לנסותם, אפס אחר כך אשר משאו נפשם באמת, אמר הקדוש ברוך הוא כי יציאם לרווחה. וזה גם כן היה עניין אבשלום שהתנסה בטעות נגד דוד לבלוך, מה שהגיע למעלות שהיה לניסיון. ואתה נחזור לענייננו, כי גם זה היה אחרי שהוא שקר הרבה ניסיונות במקרא בצורה מעניינת, כי גם זה היה עניין קורח, כי הראו לו מן השמיים ענייני גדלות האלה ושלשלת גדולה יוצאת ממנו, והוא בכל זאת יקנה לפני משה רבינו עליו השלום, ורצה לנס אותו בגדלות הנה, להתגבר בכל זאת על יצרו, להיות ענב ושפל תחת משה רבינו. והוא לא כן עשה. הוא לא עמד בניסיון. הוא בא לחלוק על משה, וזה שפירש רשי אינו יתעתו, כי לטעות היה כל ענייני גדלות הנה, כי נהפוך הוא. ובצורה מיוחדת, הוא מסיים בתפילה, השם ישימנו מההולכים בדרכיו לטוב לנו כל הימים. גם כאן יש מכנה משותף בין דברי האדמו"ר לבין דברי הסבא מקלט, שמרגישים שזה דבר נוראי, ומרגישים שמטפלים במושגים עליונים, והוא אומר שנזכה להיות אמיתיים, שנזכה להזכיר את האמת כל אחד בשטח שלו. מה יש? בישיבות דרך כלל נהוג, לא רק בישיבות, גם אצל בלבטים, זה מעוגן אפילו בכמה יסודות בהלכה, במנהל, שאומרים דברי התעוררות לפני תקיעת שופר. שופר, שעת הדין, שעת המלוכה, איך הגר"א היה נוהג. לא מדברים עכשיו על שופר, אבל יודעים, זה מן הרגעים המרטיטים ביותר בתולדות עבודת השם, שופר. אז אומרים דברי התעוררות כדי שידעו לגשת איך לעשות. מעשה בבחור מישיבה ליטאית, שדיבר עם בחור מישיבה חסידית, מישיבת ויז'ניץ. אז הוא אמר לו, תבוא פעם אלינו לתקיעת שופר. אמר לו, עוברים שיחה? הרבי אומר, הוא אומר, טוב. הרבה שנים שמע ישיבות ליטאיות, החליט שנה אחת הוא ילך לויז'ניץ, לשמוע שם. מי שיבדוק למשל בספר אור יהל, של הרב לוי חסמן שדיברנו בו כמה פעמים, אז חלק גדול מהשיחות, אני עוד ביקרתי בישיבת חברון תלמידים ששמעו אותו, גם ראש הישיבה אני חושב בדרך כלל היה ככה, אז היה מסיים את השיחה, מדבר על עניינים של התעוררות ותשובה, והיה מסיים את השיחה למנצח לבני כוח. זאת אומרת, במקום שהחזן יאמר אותו, אז יגיד זה למנצח לבני כוח מזמור, הוא אמר וכולם נסחפו בהתלהבות איתו. היהודי הזה בא לאולם הישיבה בוויז'ניץ, האולם מלא אלפי אלפי איש, מכירים, אפשר לראות את האולם הזה בבני ברק, אולם גדול מאוד עם האזהרות, עם רמפות, בסדר, כולם. ואומרים למנצח, והוא מחכה שיגידו, שהרבי יגיד שיחה. שבע פעמים למנצח, והתעוררות גדולה. כשגומרים שקט מתחיל להסתרר, כי כולם גמרו להגיד, אז פתאום שומעים את הרבי אומר למנצח לבני כורח מזמור. אז הוא הבין שהוא שיחה לא ישמע, אבל בלמנצח לבני כורח מזמור הוא שמע את כל המוסר. וכאן כמובן נשאלת השאלה, בשעות המיוחדות הנעלות האלה אין מה לעשות, רק להזכיר את בני קורח. ואז הוא הזכיר את בני קורח. אלא מה? כל העמים תיקו כף, מה שיתחילו מכל העמים תיקו כף. אני מוסיף על הסיפור הזה שהראיתי אותו, יש לי קצת ראייה מהמשנה, הזכרתי את זה כבר פעם. בראשון היו אומרים, לשם הארץ ומלואה. בשני היו אומרים, בראשון היו אומרים, אנחנו אומרים לדוד מזמור, למה ישמיתו את זה? משמע מכאן, מכל הברייתא ומכל המשנה הזאת בסוף מסכת תמיד, שהכותרת איננה נמנית בכלל לדבר הזה. היו שואלים אותנו, אנחנו אומרים, תפתח את קריאת שופר באוקטבה אדירה, כל העמים תיקוחיו. מה אתה מזכיר לי את בני קורח? מה אתה מביא לי אותם משם? למנצח. והיהודי הזה בא לאוזן, הוא בא למנצח לבני קורח מזמור, הוא שמע את השיחת המושר הגדולה של הרב. זה שאמרתי, שכשהוא שירבב פה, צדיק, אתה מה נפרח? אז בעלי המושך הכניסו פה את היסוד האדיר הזה. מה יש? ראש השנה הוא חג של העתיד. זה פשוט אצלנו, ואנחנו נבסס עכשיו את היסוד הזה, זה מושכם. כי אנחנו מדברים על מלוכת השם. עובדה היא מלוכת השם בתורה מופיעה בלשון עתיד. השם ימלוך לעולם ועד. לא כתוב השם מלך ולא כתוב השם מלך, בכלל אין פסוק כזה. פסוק כזה, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, אין. זה המצאה של הפייטנים. זה מורכב משלושה פסוקים. למרות ש... ואני לא יודע לתרץ את זה, למרות שאצל רב חיים מוולוז'ין או אצל רב זלמן אחיד כתוב כמו שנאמר בפסוק. אני לא מצאתי את הפסוק הזה. אז אולי זה פליטת קולמוס, אינני יודע לפרש. על כל פנים, השם ימלוך לעולם ועד. עובדה שאנחנו אומרים את הפסוק הזה, אחד מקרא או שניים מקרא ואחד תרגום. בשירת הים יש הרבה תרגומים. למה דווקא השם ימלוך לעולם ועד אומרים השם מלכותי כהן? והתרגום שונה מן המקור. השם ימלוך לעולם ועד זה על שם העתיד. והשם מלכותי כהן זה מלכותו בהווה קיימת. אם נתרגם השם מלכותו, השם מלכותו קיימת לעולם ועד. יש פה סתירה גמורה. התשובה היא באמת אי אפשר. כשהרבושים הורגים אחד את השני בעזה, מלכות השם לא מתגלית בעולם. כשיהודים סוגלים מלכות השם לא מתגלית בעולם. כשיש אפיקורסים מלכות השם. אז חסר במלכות השם. אלא אם לא, לעתיד לבוא, יפרח. ולמנצח לבני קורח, מזמור מה שאני אומר, כתוב במאה השילוח, בפרשת השבוע, בפרשת קורח. כל דבר היה, יצא מכלל, יחזירו הכתוב לכללו במפורש. דוד המלך בספר תהילים, יחזיר את קורח לכלל. קורח צודק. האדמו"ר פתח, הסבא הקדוש קורח אמר. מה הוא אמר? מי שחי בעולם העתיד, אז לא באמת השם ימלוך לעולם ועד, אז זה בהווה, אז יש פריחה. הטעות של קורח הייתה שהקדים את זמנו. אז האדמו"ר החסידי השתמש פה בניסיונות וביסודות פנימיים של הבנת הדבר הזה, כשהוא אמר יסודות במחשבה מושרית חושפנית שפועלת בתוכה. וה תלמיד של רבי סולן מסלן בעל המוסר הדגיש פה את היסוד של צדיק, על כל פני הגליע אותו, כי הצדיק התמר יפרח. ראש השנה שהוא דגם של עולם התיקון, זה היום תחילת מעשיך. אז בתחילת מעשיך באמת כולם שווים, באמת כל העדה כולם קדושים. קורח הוא דמות של עתיד. הקורחיזם הזה יש לו יסוד אמיתי, אלא הוא הקדים את זמנו, וכמו שאמרנו, כל רעיון שמקדים את זמנו הוא בושרי, ובושר זה סיפור מאוד מאוד קשה לעיכול. אבל כשאנחנו למדים את פרשת קורח, אז חוץ מהבדיקה העצמית וחוץ מהניסיון לעמוד בה באמת המניע, ואם אתה באמת רוצה את כבוד שמיים או אתה רוצה למה אלי צפן בן עוזיאל מגיע לו, אבל הוא מגלה את היסוד המופלא הזה, שיש יסוד גדול. כשהם אומרים משה אמת ותורתו אמת, אז משה אמת ותורתו אמת שגם השם מלך עולם ועד. אלא זה בהתקשיא, בכסל ליום חגינו. אבל זה כבר יסודות של ראש השנה. קורח נכנס בשער הראשי של ראש השנה, אבל של ראש השנה כעולם העתיד, ולכן הלכה כמותו לעתיד, ולכן צדיק התמר יפרח. יש מסיבות ויש מקומות שבהם למרות הבוסריות של הרעיון הזה צריכים לשמור את הדבר בחממה פרטית. הישיבה חיה את עולם העתיד, הכוונים בצדדים מסוימים, מסביב יהום הסער, מבחוץ מהומה גדולה, כאן בפנים הכל עולם המתוקן, או שואפים לעולם המתוקן. כאן כולם קדושים, אתה אף פעם לא יודע איזה תלמיד, מאיפה הוא יצא, מאיפה הוא יבוא, למד שנה, למד שנתיים, רעת שנה, יחזור בשנה הבאה, יבוא, אתה לא יודע מה יקרה. אם לא שתלו פה את הגרעין של צדיק, אתה מריפח. אתה עצמך לומד פה, אתה לומד מתוך תקווה, אולי משהו בלב שלך יפרח. אני זוכר שראש הישיבה בחברון אמר לנו פעם, אנחנו ב-80% טועים בתלמידים. פתאום הוא נעשה לי תלמיד חוכם גדול, פתאום. אני מעיד בפניכם שהרב שגר שהגיע לכאן, אני עוד זוכר, היה צריך, כמו שכתוב שם, הוא השלים את מסגרת הלטר, הוא היה צריך להשים, כי הוא התחתן, הגיע לירושלים, ישב בפינה שלו ולמד. ידעו שהוא בעל כישרון גדול. איך אמר רב אביגדור בהספד? דרך כוכב! פתאום, הוא היה יושב לא רחוק מרב אביגדור, פתאום ראו עמקנות, פתאום ראו שליטה, פתאום ראו חסידות, פתאום ראו מוסר, פתאום... עולם עתיד מתוקן. אולי גם הכלים השמורים שלו הם מכיוון שהוא הקדים את זמנו, כיוון שעדיין לא מבינים את עומק המחשבה הזאת. יש עוד חודש פלוס לסוף הזמן. כיוון שכאן עולם העתיד, כאן שזה עולם התיקון, אז הקורחיזם הזה, הכולם קדושים, ההנחה הזאת שכל אחד יש לו איזה כוחות גדולים שצריך לטפח אותם, צריכה לעמוד במרכז העבודה הזאת. דווקא מפני שחלק מן הציבור פרח בצורה זאת, בצורה אחרת, אבל שכולם יהיו שותפים למסע הגדול הזה, לנושא הגדול הזה, כולם קדושים.